כן, בדף כ"ג. קודם כל, אני רוצה לחזור על הראשונות. הרב מסביר לרב חרלף, ובעצם מסביר גם לנו את הדבר, את ה... שאדם זוכה בתשובה באמת, אז המצב רוח שלו משתנה. והיינו, הוא יותר אדם שמקודם אולי היה מצב של עצבות גדולה, עצבנות גדולה, חוסר מנוחה, חוסר ביטחון, כל הדברים האלה. הוא בא למכון מאיר, אחרי כמה ימים הבן אדם הזה משתנה. מה משתנה בו? תודה רבה, תזכה למצוות. מה משתנה בו? מצב רוח משתנה. הוא מלא שמחה, מלא שלווה, מלא בביטחה, מלא ביטחון. פשוט האדם משתנה. הרע שקודם חגג בראש שלו ובלב שלו ודיכא אותו, נאמר, מבחינה רגשית. אמרנו שהרגע זה סימפטום לדברים יותר עמוקים שנמצאים באדם. הרע הזה נעלם. במקום הרע חוגג שם הטוב ולא הרע. ולכן האדם הזה מתמלא בשמחה וביטחון ושלווה. ויחד עם זה יראת שמיים, הוא ירא, הוא אדם אחראי, הוא על מעשיו, הוא מכיר בערך מעשיו וכל הדברים האלה. עד לכאן למדנו פעם שעברה. עכשיו הרב עובר לשלב הבא של התשובה, מה מתחולל בנפש של אדם שבו הרע מתהפך לטוב. אותם דברים שהפעילו על הנשמה הולכים ונעלמים, ובמקום הדברים שמאפילים על הנשמה, הנשמה הולכת יותר ויותר מוארת. זה מעניין אתכם הדבר הזה? לא, מה? מוארת, הנשמה מוארת, מכון מאיר, מוארת. אני מוכר לומר, הרב כאן מתאר כאן מצב נפשי ומצב רוחני עמוק מאוד. לא שהוא פסיכולוג, לא לרב פסיכולוגיה, אבל אתם יודעים שהפסיכולוגיה עוסקת בבירור באמת מצבים הנפשיים של האדם למיניהם. אבל הרובד, העומק, החדירה לעומק של נפש האדם היא מוגבלת מצד היכולת של הפסיכולוגיה ש... לעומת זה, אדם כמו הרב זצ"ל או חכמנו זכרונו לברכה, יש להם רוח הקודש, הם חודרים עמוק עמוק לנפש האדם, והנה אנחנו זכינו שהרב מתאר לנו מה מתחולל לאותה נשמה שהיא מתחילה להיות מוארת מבחינת התשובה. מה זה עושה לנשמה הזאת? בואו נקרא את הדברים לאט לאט, ואם יש לכם שאלות, אני מאוד אשמח לשמוע. הדבר ביחד, אין אדם למד אלא מפי תלמידיו, מתלמידיו יותר מכולם. בסדר, בוא נקרא את הדברים. פיתחו בבקשה בשורה השמינית, משהו כזה. ועם זאת, אתם רואים? התשיעית. ועם זאת, רואים את ה... ועם זאת. ועם זאת, יש? למי שאין ספר, יש כאן ספר. לך אין ספר שם, מה יהיה? ועם זאת, הגדולה העליונה של בהיקות חסד אור קדמון ממלאת את כל חדרי הנשמה בתחה עצומה, עד שבגבורה נאמנה ובכל מלוא הנשמה יוצאת שירת קודש מקורית האומרת באדר וחיים מלאים. הוא מביא כאן פסוק בתהילים: הסולח לכל אבונכי, הרופא לכל תחלויכי, הגואל משחת חייכי, המאתרכי חסד ורחמים, המשביע בטוב עדייך, תתחדש כנשר נעורכי. הרב אומר, יש ביטוי כזה, אנחנו אומרים זה בתפילה בשבת, מלאים זיו ומפיקים, מה? נוגה. מלאים ומפיקים. מלאים זיו ומפיקים. אדם שהוא שר, צריך לדעת, שירה זה כבר ביטוי, אליו דווקא שירה מבחינת הוצאת קולות, שירת הנשמה, כן. זה יכול להיות בצורה כזאת או בצורה אחרת. אדם שהוא שר, כבר הוא ממלא במשהו, מתמלא משהו. יוצאת ממנו איזו שירה מתוך המילוי שהוא נשמתו מלאה. במה מלאה נשמתו? בטוב. בטוב. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שאנחנו חיים בתוכו לטובה. כמו שנאמר כבר בתורה, הכל לטובה. כל דוד רחמנה לטב אביד. איך אתם יודעים? זה כתוב, נכון? מה זה כל דוד רחמנה לטב אביד? כל מה, בתרגום בעברית, כל מה שעושה אלוקים, הוא עושה את זה לטובה. מה?
זה אמרה של רבי עקיבא.
זה אמרה של רבי עקיבא, כן. אבל זה לא רק אמרה של רבי עקיבא, אני מוכרח לומר, אלא זאת גם הלכה למעשה. זאת אומרת, כתוב בשולחן ערוך, כל מה שקורה לאדם, והרבה דברים מתגלגלים לפתחו של האדם, ירגיל אדם עצמו לומר על כל מה שבא לו, הכל לטובה. או בארמית, כל דוד רחמנה, כל מה שעושה אלוקים, עושה את זה לטובה. מה עושה אלוקים בדרך כלל? את הכל. הוא עושה את הכל. לכן הכל לטובה. להגיד את זה זה קל מאוד. אבל לחיות את זה, זה לא פשוט. למה? אנחנו חיים בעולם שיש בו שני מימדים מבחינת הערה. יש הערת פנים, יש הסתר פנים. יש ואי ערב ואי בוקר. יש ערב, יש בוקר. ערב זה מלשון ערבוביה, חושך, הסתר פנים. ובוקר זה אור, הכל טוב, הכל יפה וכו'. החיים שלנו הם לא חיים פשוטים, אלא חיים מורכבים מדברים טובים ודברים לא טובים. ודאי וודאי שהדברים הלא טובים שאדם חווה בחייו ועובר בחייו, הם מאפילים על נשמתו, הם גורמים לאותה נשמה תאורה שנתת בי. אותה נשמה היא במציאות של ההפעלה או הסתר פנים. הסתר פנים, מסבירים חכמים, מה זה הסתר פנים? הסתר הפנימיות. הפנימיות, הפנימיות, הכוונה היא הצד הפנימי, הרוחני. הדבר הזה מוסתר, וחיים את החיצוניות. וכשאדם חי את החיצוניות, הוא לא רואה את הטוב. אדרבה, לפעמים הלא טוב חוגג אצלו. הקשיים, הבעיות, הסיבוכים, את כל הדברים, וזה מדכא אותו. ואתה שואל אותו, איך אתה מרגש? אז הוא אומר, על הפנים. לא הערת פנים, אלא מה? מי נאמר על הפנים, נפל על פניו, על משה רבנו? כן, כשקורח ועדתו נפל על פניו. לא יודע, מישהו פעם נפל על הפנים, כי מישהו יצא ליפול על הפנים, מה הוא רואה אדם של הפנים? חושך! לא רואה שום דבר. זאת אומרת, כולנו נמצאים במצב של הארת פנים, ובמצב של הסתר פנים. אנחנו בני אדם, חיים בעולם הזה, העולם הזה הוא עולם מורכב מטוב ורע. ככה זה המציאות, מה לעשות? התשובה היא מאירה את נשמתנו. זה מה שהרב מתאר כאן. הוא מתאר כיצד שאדם זוכה לעשות באמת תשובה, כיצד הדבר הזה מאיר את נשמתו, מה זה עושה לו בנשמה. איך האדם הזה מתחיל להיות במקום שהרע חוגג אצלו במחשבות, בלב, במציאות שלו וכו'. כל דבר הוא רואה דברים לא טובים. במקום זה הוא רואה טוב. וכל דבר הוא רואה טוב. ויש מדרגה כזו שגם ברע הוא רואה איתו. הכל משתנה אצל לטובה. על ידי מה? בסך הכל הוא צריך לעשות מה? תשובה. התשובה זה לא רק עניין טכני. התשובה האמיתית באמת היא צריכה להאיר את נשמתו של אותו אדם. והתיאור של הערת הנשמה זה שהרב מתאר את זה כאן. בוא נקרא את זה עוד פעם, או פעם לאט לאט יותר. בסדר? מה קורה לאדם שנשמתו מוארת? מה קורה לאדם שבאמת זוכה לאורות התשובה? הלא טוב הולך ונעלם מההוויה הפנימית שלו, הנשמתית, הרגשית וכו', ובמקומה של, במקום הלא טוב, הולך ותופס הטוב נפח כזה גדול במציאות שלו, בהוויה שלו. בואו נראה את הדברים בתוך. ועם זאת, הגדולה העליונה של בעיקות חסד אור קדמון, ואני רוצה להתייחס כאן למילים המפוצצות האלה, הגדולות האלה. הגדולה העליונה של בעיקות חסד אור קדמון. הקדוש ברוך הוא מאיר את העולם, אלא אנחנו מסיבות כאלה ואחרות נמצאים במצב שנקרא בצד האחר של כמו בכדור הארץ. חלק מכדור הארץ מואר, חלק מכדור הארץ הוא בצד האחר. בארמית קוראים לזה הסיטרה אחרה. סיטרה אחרה בלשון בארמית, בעברית, הסרגום של סיטרה אחרה זה הצד האחר. אדם היה בצד האחר של החיים. היה בחושך, היה ברע. ולאט לאט, האור, אור השם, הולך ומאיר את נשמתו. הוא קורא לזה בעיקות חסד אור קדמון. או נאמר ככה במילים אחרות, שנבין את זה ביותר. אנחנו חיים על סולם, מצד האמת. ואנחנו עולים ויורדים בסולם החיים. אם אנחנו נצייר את הסולם הזה בשביל להבין את המושג הזה טוב ורע בחיינו נאמר, אז כמה שאתה נמצא בשלבי הסולם במדרגה יותר נמוכה, אז אתה יותר ויותר במצב שאתה לא רואה את הטוב, אתה רואה רק את הרע. עד כדי כך שנאמר שיש אנשים שהם במראה שחורה, ואצלהם, איך אומרים, יש ביטוי כזה, יצר מחשבות לב האדם, רק רע כל היום, רק רע כל היום. יכול להיות דבר כזה? רק רע כל היום. יונתי בסתר המדרגה, אנחנו במצב של הסתר פנים מוחלט, רק רע כל היום. זה נקרא בלשון שלנו דיכאון. דיכאון, פשוט האדם בדיכאון, הוא רק רואה דברים רעים, הוא לא רואה את העתיד שלו, הוא כל הזמן חושב מחשבות רעות. אני אומר את זה תמיד כמילתא דבדיחותא, אבל זה מבטא את הדבר הזה. הוא נוסע על אופני רלי. שמעתם על אופני רלי? זה אופניים הכי טובות בעולם. למה כל היום מה הוא עושה? רלי, 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 רלי. הוא ברלי. אבל זה יכול להיות, איך אומרים, לרגעים. זה לא חייב להיות כל היום. לפעמים האדם, מצב רוח מאוד לא טוב, מדוכא מאוד. זה המדרגה הנמוכה ביותר. המדרגה הנמוכה ביותר זה ההסתר פנים הזה. זה המציאות על הפנים, לא רק הסתר פנים, על הפנים. השלב אם נחלק את זה בין, בכל סולם יש 10 מדרגות, כידוע. בכל דבר איך אתה מרגיש? יש אומרים אני מרגיש 10, יש אומרים אני מרגיש 7, 5, 6. הייתי פעם בחדר כושר, בענייני בריאות, לשמור על הכושר. אז אחראי שם על חדר כושר, תגיד לי, איך אתה מרגיש את הקושי? 5. 10, כל פעם שואל אותי יש מספרים. אבל האמת היא שכל אחד מאיתנו הוא חי על סולמות בהרבה נושאים. ולא פעם הוא צריך לקבוע לעצמו, אם נחלק את המדרגות ל-10 מדרגות, איך אתה מרגיש? מרגיש יותר טוב, פחות טוב, יותר קשה, פחות קשה. אז נאמר, המדרגה הנמוכה ביותר בסולם החיים שלנו, של הטוב והרע בדבר הזה, שאתה לא רואה שום דבר טוב. הכל רע. זה אנשים שהם בדיכאון, אנשים בעלי מראה שחורה וכולי, אצלהם הכל רע. חושבים רע, מדברים רע, מרגישים רע, מציאות נורא. ניקח את הקצה השני של הסולם, מדרגה 10. איך אתה מרגיש? הכל טוב. מה זה? אני לא רואה שום נקודה רעה. יכול לקרוא דבר כזה? השמחה ממלאת את ליבו, האהבה, מחובר אל הכל, הכל טוב. הטוב חוגג אצלו במוח, בלב, במעשים, בדיבור. הוא קם בבוקר, הדבר הראשון, מה הוא חושב? מה הוא אומר? מודה, נכון? מה הוא אומר? מודה או מודה? מודה או מודה? מה הוא צריך להגיד? או מודה, מה? מודה. למה הוא אומר מודה? כי הוא מכיר בטוב. מתי אדם אומר תודה? שהוא ראה את הטובה. גם במוח, זה דרך אגב, כל המהות של היהדות. העם היהודי בא להעיר לעולם כולו, אבל איך הוא יכול להעיר לעולם כולו? הוא צריך לראות את הטוב בשביל להעיר. צריך להיות מלא בטוב בשביל להעיר את הטוב. אז יהודי שבאמת צריך לקום עם, איך אומרים, על צד ימין. ימין זה החסד, זה הטוב. לא על צד שמאל, שזה הדין והלא טוב. דרך אגב, כתוב ככה, שאדם צריך לקום על צד ימין, זה כתוב בהלכה. מה הכוונה? הכוונה, אם אתה הולך לישון, אתה צריך ללכת לישון על צד שמאל. ובמשך הלילה אתה צריך להתהפך ולקום על צד ימין. זה באופן הלכתי. באופן ענייני, אני זוכר, בתחילת דרכי ביהדות, קראתי זה בקיצור שולחן ערוך. והיה פלא בעיניי, איך זה יכול להיות? הולך לישון, אתה יודע מה נעשה איתך? איך זה יכול להיות? אתה הולך לישון על צד שמאל, ככה כתוב. יש גם נימוק, מסבירים גם מדוע הולכים לישון על צד שמאל. כי כשאדם שוכב על צד שמאל, אז הקיבה, שהיא לא סימטרית, אלא היא שוכבת בצורה לא סימטרית בתוך גופנו, אז היא קצת נסתמת ולא נותנת לאוכל עד שהוא נמצא בתוך הקיבה לצאת למעיים, מהקיבה למעיים, ואז האוכל מתעכל טוב טוב. אבל כשאתה מתהפך על צד ימין, הפתח של כתוב בהלכה, הפתח של הקיבה נפתח יותר, והאוכל זורם מהקיבה לתוך המים ביתר קלות. כתוב ככה בהלכה. לכן, אבל אם אתה הולך לישון תמיד על צד שמאל, אני אבדוק את זה. איפה אתה ישן? והיה פלא בעיניי, איך יכול להיות? הרי האדם הוא לא שולט על עצמו בלילה כשהוא הולך לישון. אבל מסתבר שחכמים באמת הם חכמים. ואז לפני שהלכתי לישון אמרתי לעצמי, דוב, אתה הולך לישון על צד שמאל בליבי, ותקום על צד ימין. ופלא, קמתי על צד ימין. שאלו אותי איך זה קורה, אני לא יודע. ואני מוכר לומר, אני עושה את זה במשך עשרות שנים מאז. הולך לישון על צד שמאל וקם על צד ימין. תנסו פעם, תראו. זה הולך. כן.
רק עם הראש או עם כל הגוף
ממש? ודאי עם כל הגוף. בכלל, תדעו לכם, כשאדם ישן, זה משפיע על המצב הרוחני שלו, הנפשי שלו. כן, אני לא רוצה לפרט כרגע, זה הלכות, איך ללכת לישון. אבל באופן פנימי יותר, כי רצית לישון משהו. רצית לישון, כן?
כן, רצית
לישון,
אם זה הלכות
כתובות. כן, כן, תסתכל בקיצור שולחן ערוך. מופיע בקיצור שולחן ערוך.
ומאיפה הם ידעו הבנים?
אתה שואל אותי, תשאל אותם, כאילו אני יודע.
מה, הם חברו את זה?
אתה לא יודע מה זה חכמים? הם יודעים הרבה דברים. התורה היא מקיפה את כל החיים, גם את החיים הפיזיולוגיים שלנו. אבל יש לזה גם מימד פנימי, לא רק מימד פיזיולוגי. לכן כשאדם קם בבוקר, אתה רואה אותו עם מצב רוח טוב ושמח וטוב לב, הוא אומר, קמת על צד ימין. לפעמים אתה רואה אותו מצוברח וזה, מה קרה לך? קמת על צד שמאל? זה פתגם עממי כזה. המקור לפתגם הזה זה ההלכה הזאת. ולמה? כי כשאדם קם בבוקר, אתה צריך לדעת, המידה הזאת של לראות את הטוב, לראות את העולם של הקדוש ברוך הוא, עולם טוב, הוא לא עולם רע. כך הוא צריך לקום בבוקר, וזה מלווה אותו כל היום. איך שאתה קם, הדבר הזה מקרין על כל היום. אתה קם עם מחשבה טובה, זה מקרין לך על הכל. אתה קם במחשבה לא טובה. מה זה טובה ומה זה לא טובה? אומרים, ימין זה חסד, שמאל זה דין. וכל המערך הפיזיולוגי שלנו בנוי גם רע. ואם אתה ישן על צד שמאל בהתחלת הלילה, זה גם עוזר לגוף, אבל זה משפיע כנראה גם על המצב רוח שאתה קם בבוקר. אבל בא החכמים זכרונה לברכה ואמרו להם, רבותיי, הדבר הראשון שאתה קם בבוקר, תחשוב טוב, אל תחשוב רע. אם אתה חושב רע, תדע לך, זה התחלת היום, זה כמו ראש היום, והראש מקרין על כל הגוף. אז לכן כתוב, מודה אני לפניך, בדבר הראשון שאני מודה, אבל לא רק בפה, אלא לראות טוב, לקום בעין טובה, לראות את חסדי השם בכל דבר, זה שאתה בכלל קם ופותח את העיניים, ולא רק על עצמך, אתה מסתכל על העולם, אתה שומע את קולות הציפורים, אם אתה בכפר או או שומע את קולות העיר, זה לא משנה, אנשים חיים, הכל חי, הכל דורם, הכל ממשיך. זה קצה הסולם. קצה הסולם זה לראות טוב. אור. עושה שלום איפה? במרומם. עושה שלום במרומם. והחכמים, כשהם רוצים לצייר את התורה, כשרוצים לצייר את הסולם הזה, היא מחלקת אותו לשלושה חלקים. החלק התחתון זה החלק שבו הרע שולט. זה המציאות, כמו שאמרנו, של הסתר פנים, של חשיכה, של ייאוש, של דיכאון, של כל מיני דברים מהסוג הזה, שמלווים את האדם, ולא משנה אם הוא יהודי או לא יהודי, אם הוא דתי או לא דתי, זה מצב הרוח התחתון שלנו. מעל זה בא חלק שהוא מורכב מטוב ורע. זה מה שנקרא המציאות של העולם הזה, העולם העכשווי, העולם שאנחנו חיים בו, שהוא עולם מורכב, הוא לא עולם פשוט. אז זה הטוב והרע, זה החלק של האמצעי של של הסולם חיים. והחלק העליון של סולם חיים זה העולם הבא, שבו ממש אתה מואר ואתה רואה רק טוב. כמו שאומר הרמב״ם, העולם הבא זה עולם שכולו טוב. כולו טוב. כולו ארוך וכולו טוב. כן. הסולם חיינו מורכב משלושה חלקים. החלק שהוא כולו, לא מצד האמת, מצד הרגשות שלנו, מצד המציאות הנפשית שלנו, הפנימית שלנו, יש מדרגה נמוכה ביותר, השפלה ביותר, שאתה לא רואה שום נקודה טובה. זה נקרא אלמה דה פירודה. הכל לא מתחבר, שום דבר לא מתחבר. זה רע. החלק האמצעי זה העולם הטוב והרע. החלק העליון זה הכל טוב. וזה בא לידי ביטוי בתורה, בסיפור מעשה בראשית, וכל הפרשה הראשונה בתורה, פרשת בראשית. בהתחלה שמו את האדם, איפה, באיזה מקום, איך קראו לגן הזה? איך? גן עדן. מישהו היה פעם בגן עדן? מי היה פעם בגן עדן? אף אחד לא היה בגן עדן, אבל אני הכרתי אתכם, הייתי שם וראיתי כל אחד מאיתנו. אמרנו כלל גדול, הסיפור על האדם הראשון זה לא על איזה אדם פרימיטיבי שחי לפני אלפי שנים. הסיפור על האדם הראשון זה הסיפור של כל אחד מאיתנו. אנחנו אדם. כן. כל הסיפור הזה של האדם הראשון בא ללמד אותנו להכיר את מי? את עצמנו. מה זה באמת אדם? הקדוש ברוך הוא, כשהוא יצר את האדם בהתחלה, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח מאפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, ויניחהו בגן עדן, והניח אותו בגן עדן, שם אותו בגן עדן במקום, טוב או לא טוב? מי, איך אתם יודעים? יש מציאות של טוב. חס ושלום, שלא נחשוב שכאילו האדם נולד אל הרע. יש כאלה שחושבים ככה. אדם נולד אל הטוב. האלוקים עשה את האדם שיהיה לו טוב. כן, בבקשה. נגיע לטוב ובו. קודם כל נבין שנולדת, אני בדקתי את זה, נולדת לא שיהיה לך רע, שיהיה לך טוב. שהביא אותך להעביר העולם, אתה נשמה תורה. האלוקים עשה את האדם ישר. במהות שלנו אנחנו לא רעים, אנחנו טובים. האלוקים רוצה שיהיה לנו טוב. שזה הוא ברא את כל העולם, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ואומרים חכמים, מה זה מאוד? אותיות אדם, טוב אדם. מאוד אותיות אדם, טוב אדם. זאת המשימה שלנו, זה המגמה שלנו, הכלל אנושית והפרטית שלנו, לחיות במציאות של גן עדן. גן עדן זה מקום שבאמת הכל טוב. הכל נראה טוב, עין טובה, הכל טוב. אז זה השלב הטופ. נתחיל מלמעלה למטה. אבל מה, האדם הראשון ואנחנו בהמשך אכלנו מעץ הדעת, מה? טוב ומה? ורע. עולם מורכב מטוב ורע, זה האמצעי. וגורשנו מאיפה? מהטוב. גורשנו מגן עדן. ומאז שגורשנו דיברנו באחד השיעורים, אנחנו עצובים. בעצב תלדי בנים, בעצב תאכל לחמך, העולם מורכב, העולם לא פשוט, וכל הדברים זה המציאות שלנו עכשיו. אבל ההידרדרות של האדם, זה כשמגיע למבול. מה כתוב במבול? יצר מחשבות לב האדם, רק רע כל היום. כל היום רק רע, רק רע. אז התיאור של התורה זה מי המצב העילאי של גן עדן, של העולם הבא, של הכל טוב, למצב מורכב של טוב ורע, ועד להידרדרות כזאת של רק רע שהביא את המבול ואת החורבן ואת כל הדברים. זה הסולם, לא רק ההיסטורי, אלא זה הסולם של כל אחד מאיתנו. כן, למעלה גן עדן. ולמטה רק רע כל היום, המבול, החורבן. ואנחנו, כל החיים שלנו, עולים ויורדים בסולם החיים. הרב אומר, התשובה, מה זה תשובה? זה לקחת את האדם מעולם שהוא לא טוב, מבחינתו, מבחינת הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. אבל מבחינתנו, שלפעמים האדם נמצא בסתר המדרגה, בהידרדרות, והוא מתרומם בסולם החיים, וכאן הוא מתאר כשהוא מגיע אל אותו אור קדמון. אור קדמון, כמנה אור אלוקים. והוא רואה בעיני נשמתו, נאמר. הוא רואה את אור השם בכל דבר. הוא רואה את התשובה. הוא רואה את הטוב בכל דבר. כמו שאמרנו, אפילו הלא טוב מתהפך לטוב. כמו שחז"ל אומרים, כשאדם זוכה לתשובה מאהבה, אז כל הזדונות נהפכים לו לזכויות. אפילו הזדון, אפילו מה שנראה בעיניו כדבר חמור ביותר, שהוא בזדון עבר עבירות, הכל נעשה לטובה. הכל נהפך לירידה לצורך עלייה. גם הירידה הוא מבין הייתה לצורך עלייה. אם הוא לא היה שם, הוא לא היה מגיע גם לכאן. אם הוא לא היה בהשפעות, מהשפעות ירים אביון. אז הוא מסתכל אחר כך על ההשפעה, פעם מישהו אמר לי, החיים בזבל. מישהו שמע פעם את הביטוי הזה? מי שמע פעם את הביטוי החיים בזבל? איפה שמעת את זה?
ברחוב.
החיים בזבל.
יש גם חבורה.
אבל אני לא יודע אם אתם יודעים, היום אנשים מתעשרים מהזבל. בחסידות אומרים שמהזבל מגדלים עצים. מזבלים עצים. ואיך אומרים? מקליפות עושים ריבות, עושים ריבה. הוא מגיע למדרגה כזאת של הכרה והערה, שהוא אומר, מתוך תשובה, כמו תשובה מאהבה, הוא אומר, אור קדמון, אור אלוקים, מאיר את נשמתי. ואני רואה איך הכל לטובה. הכל מסתדר, והכל אלוקים גלגל שיהיה לי טוב בסופו של דבר. זה מובן. ואז שירה מתפרצת מתוך גרונו. זה מובן כן, בבקשה.
יש לנו
כתוב
כבוד הרב
בשירת משה נכתב אז ישיר משה את השירה. רק בנקודה זו שר משה את שירתו בסימן שאלה. רק לאחר שאלוקים ליווה אותם באותות ומופתים, סימן שאלה. צריך לשמח יהודי באשר הוא, יישר כוח. צודק, מה אני אגיד לכם? אני רוצה להגיד לכם גורם הזמן. גורם הזמן בחיים שאנחנו מחלקים את הזמן בדרך כלל, עבר, הווה ועתיד. ככה אנחנו חיים, כאילו. אז ישיר, אומרים חז"ל, מה זה אז ישיר? ישיר זה לא רק, וישיר זה העתיד, אז ישיר משה, כאילו, בעתיד משה ובני ישראל ישירו את השירה הזו כל הרבה. אבל זו, בסולם, כשדיברנו על הסולם של הטוב והרע והאמצע שהוא הטוב, כן, הרע שבתחתית הסולם, והטוב והרע באמצע, והרק טוב וזהו, גם בגורם הזמן, צריך לדעת, גם גורם הזמן, זה תשובה לשאלה שהוא שואל כאן לגבי הער. כל הזמן אדם צריך להיות בשירה, בשמחה וכל הדברים. לא רק אז, במקריאת ים סוף הדברים האלה. אבל הוא צודק, ודאי שהוא צודק. אבל מה זה אז ישיר, מה זה העניין הזה של גורם הזמן, של אז ישיר? אנחנו רגילים לחלק את, את, גורם, את הזמן של חיינו לעבר, הווה, ועתיד. כל אחד מאיתנו לפעמים הוא חי רק את העבר שלו, רק העבר, הוא תקוע בעבר שלו, והעבר שלו רודף אחריו כמו זנב, הוא לא יכול להיפטר מהעבר. קוראים לאדם כזה שכל הזמן חושב רק על העבר שלו, קוראים לו עבריין. למה קוראים לו עבריין? הוא רק חי את העבר שלו. בעולם הפשע קוראים לזה קרימינולוג. אני לא למדתי קרימינולוגיה. אבל מה זה הכוונה? האדם הזה היה גנב ויהיה גנב. למה? העבר מוכיח שהוא לא יכול לצאת ממעגל הפשע. וההתייחסות של הקרימינולוגים אל הפושעים למיניהם היא באמת, לוקחים בחשבון את כל העבר שלו. והבן אדם הזה תקוע במה? בעבר שלו. הוא לא יכול לפרוץ מעגל. גם בתודעה שלו הוא חושב, זה מה שאני הייתי, זה מה שאני אהיה, אני לא אצא מהמעגל הזה. ולצערנו הרב, גם הסובבים אותו לפעמים, נותנים לו להרגיש שהוא לעולם לא ישתנה. הוא תמיד יישאר אותו דבר. האדם הזה, מוכרח להגיד לכם, יש לו בעיות רציניות מאוד. האדם זה יצור משתנה. והוא תקוע במחשבות שהוא תמיד יהיה אותו דבר. הוא חוזר תמיד לאותו מעגל. החיים שלו במצב של אותו מעגל. הוא חוזר כל הזמן לאותו דבר. זה מצב, קוראים לזה המצב הזה של אדם תקוע בחיים. יש לו חסמים בחיים, תקוע. הוא כל הזמן חושב על העבר שלו. יכול לקרוא דבר כזה?
יכול.
עד שהוא בא למכון מאיר. אני אספר לכם סיפור שתבינו. פעם היה, לפני הרבה שנים, היה כאן בחורצ'יק, שבא באמת, איך אומרים, מהשפות ירים מביון, הוא באמת קם מהשפות. מה הוא היה? הבחור הזה היה בצרפת. הוא היה ישראלי שהיה בצרפת, והוא נתפס שם בסחר סמים. והוא ישב בבית סוהר בצרפת, ששם זה לא בית עברה כנראה. הוא סיפר לי איזה תנאים קשים בקור של אירופה, על הרצפה, נורא והיום. טוב, לא ידע איך, התגלגל, בסוף הגיע למכון מאיר, חזר בתשובה. יום אחר אני רואה אותו בבית המדרש הישן, לא זה, זה היה בית המדרש הישן, ניגשתי אליו, רואה אותו עצוב מאוד. אני אותו, למה אתה כל כך עצוב? מה קרה? אז הוא מספר לי על החיים שלו. הוא אומר, תראה, כל מה שעשיתי בחיים, לא הצלחתי. ולא התמדתי. הוא ממש מוכיח לי באותות ומופתים. בית ספר עממי, איזה תיכון, כל עבודה, כל דבר, בצבא, כל מקום, לא רק עשיתי משהו, נכשלתי, נפלתי, דרדרתי, דדד. אתה אומר, נו, אתה אומר, מה אתה אומר? יש לי סיבה להיות עצוב, מה אתם אומרים? אמרתי לו, אתה תקוע בעבר שלך. אתה לא נותן לעצמך צ'אנס. תן לעצמך סיכוי. תראה, באת למקום כזה, בוא, אתה יודע מה, קח את כל העבר שלך, תעשה מזה חבילה, תן לי אותה, נשמור לך את זה. ועוד כמה שנים אני אתן לך את החבילה הזאת. תסתכל עליה בעין גמרי אחרת. טוב, הבחור הזה לקח העסק ברצינות. הפסיק לחשוב על העבר שלו. והתחיל להתקדם, התחיל ללמוד תורה, והתקדם, נהפך לרב חשוב בישראל. ועכשיו הוא מסתכל על העבר, הוא מבסוט חל, זאת אומרת, ברוך השם, איפה הייתי? מהשפות ירים אביון. מי ירים? הקדם ברוך הוא. הוא כל יכול. השתנה לו כל. למה? הוא היה תקוע בעבר שלו. הוא לא יכול להתקדם בחיים שלו. כל מה זה דבר שעיכב אותו ביכולת שלו להתפתח, להתקדם. אז זה שלב הנמוך ביותר. אדם שהוא תקוע בעבר שלו. השלב היותר מתקדם נאמר, שהאדם, שואלים אותו מה יהיה, אני אשאל אתכם שאלה, נראה מה תגידו. מה אתם אומרים, מה יהיה? מי אמר יהיה טוב? מי אמר? מי אמר יהיה טוב? הרים את היד. רק שניים, אחרי, כולם פסימיים, רק שניים, שלושה אופטימיים. כל מי שאומר יהיה טוב מחייך. למה אתה מחייך?
יהיה טוב.
יהיה טוב. הוא כבר יצא ממה? מהעבר שלו. הוא הולך אל מה? אל העתיד שלו. הוא כבר רואה את החיים ככה, לא ככה. אלא בפרספקטיבה הוא מסתכל, הוא אומר, בסדר, יהיה טוב. נכון שעכשיו יש מורכבות, יש קשיים ויש בעיות. אבל יש לו עתיד לאדם. אדם עם עתיד, יש בו שמחה. יש בו כוחות. יש לו יכולות. אז זה אדם שבאמת הוא יוצא מהמדרגה הנמוכה אל המדרגה היותר עליונה שבסולם החיים. זה האנשים שקוראים להם אופטימיים. אני לא מדבר מבחינה דתית. מבחינת האישיות. אלה האנשים בעלי אישיות. אנשים שמתמודדים עם קשיים מתוך אמונה שהתגברו על הקשיים. אם זה קשיים משפחתיים, או קשיים כלכליים, או חברתיים, או אחרים, לא משם. זה אדם בעל אופי חיובי, אדם שיש לו ראייה עתידית. זה אדם בעל עתיד. זה בסולם החיים. באמצע, כמובן, יש את האנשים שלפעמים יש להם נפילות ועליות, נפילות ועליות וכו'. אבל יש מעל כל זה מדרגה של הזמן שאדם מתרומם אליה, זה מה שהוא שואל, שאדם צריך להיות שמח תמיד. שהוא באמת רואה שהכל לטובה. כל המבט שלו הוא מבט נקרא עולם שכולו ארוך. לא אורך עולם מקוטע עבר, הווה, עתיד. הוא רואה את כל המציאות במימד שמעל גורם הזמן. גורם הזמן הוא יציאת מצרים זה עכשיו, זה לא רק בעבר, זה לא נוגע רק להם, זה אני חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים. הוא מדלג על גורם הזמן. העבר, ההווה והעתיד זה עניין אחד, זה לא עניינים נפרדים. אז זה המדרגה מאוד גבוהה, זה המדרגה שהאדם באמת שמח, כל הזמן שמח. למה? כי הוא רואה את הרצון הטוב של אלוקים בכל דבר. גם בקשיים וגם בבעיות וגם בעבר שלו, הכל הוא רואה, הכל מעט השם והכל לטובה. נחום איש גם זו. הוא רואה את הכל לטובה. אז באמת האדם, לא רק אז ישיר משה את השירה הזאת, אלא אנחנו צריכים באמת, כתוב בהלכה, שכל יום ויום שאדם אומר את שירת הים, יאמר את זה בשמחה, כאילו הוא עומד באותו רגע במעמד הזה של קריאת ים סוף, ושמח שמחה עצומה בניצחונם של ישראל. ואני לא יודעת, שתבינו רק מה זה, איזה שמחה צריכה להיות. יש כאן מישהו שהוא עד כדורגל או משהו? מה, תגיד לו, אתם לא בני אדם? מי יועד של ביתר ירושלים? ירים את היד. אתה. יפה מאוד. הם האנשים היחידים גלויי הלב. אני יודע שכולם מועדים את ביתר ירושלים. אני לא הולך למשחקים דברים כאלה. אבל תארו לעצמכם שביתר ירושלים מנצחת. מה קורה באצטדיון באותו רגע? איזה שמחה? אה? תתחילו, תצעקו, נו, תתחילו. תתחילו לקפוץ. למה? אני רוצה להמחיש את הרעיון. ששמחה בקריאת ים סוף. שמחת ביתר ירושלים כזאת קטנה, לעומת השמחה בקריאת ים סוף. זה מזכיר לי את השמחה במלחמת ששת הימים, כשניצחנו את את האויבים שלנו שהתנפלו עלינו מכל הכיוונים וניצחנו אותם. מי שעוד היה, זוכר את התקופה היא. משהו, משהו, עם שלם היה באופוריה, היה בשמחה עצומה. ניצחנו את אויבינו. קריאת ים סוף. זה השמחה צריכה ללוות לנו כשאנחנו קוראים את שירת הים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. וזה דבר תמידי, זה לא דבר של לעתיד לבוא. כל אחד צריך לשאוף להגיע להיות שמח כל החיים. זה מטרתנו, זה ענייננו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. יען אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. על זה באים עלינו בהערה, בגערה חזקה. אתה צריך להיות שמח. אפילו כשלא טוב לך, תתגבר, תתאמץ, ותבין שהלא טוב הוא לטובה. אם הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו ממך, זה כמו אבא טוב שמעניש אותך בשביל להיטיב ממך. חוסך שבטו, שונא בנו. להגיע למדרגה כזאת, לראות בכל דבר את הטוב, זאת שאיפתנו. זה הסולם, הקצה השני של הסולם. זה מובן. חוד, כאן הרב מתאר מה קורה לאדם שעושה תשובה באמת. אור חסד קדמון, אלוקי, מאיר את נשמתו. והוא כותב, בהמשך, כן, גדולה עליונה של בעיקות חסד אור קדמון ממלאת את כל חדרי הנשמה, ביטחה עצומה. ביטחה עצומה מבחינת ביטחון, שמחה. הוא לא נמצא במצב של חוסר ביטחון, של מורה, של פחדים, של חרדות, של כל הלאה, ביטחה עצומה. עד שבגבורה נאמנה ובכל מלוא הנשמה, אותו אדם שאור התשובה באמת מאיר בנשמתו, יוצאת שירת קודש מקורית מליבו, האומרת באדר ובחיים מלאים, הסולח לכל אבונכם. ואני רוצה להתייחס לנושא סולח לכל אבונכם. אנחנו בני אדם. החיים שלנו לפעמים פוגעים אחד בשני. ואם אתה פוגע בך, ואם פוגעים בך. העניין הזה של סליחה זה דבר גדול מאוד. לפעמים האדם מלא רגשות של אשמה על עצמו. על הדברים לא טובים שהוא עשה בחיים, דברים כאלה עשו גם. סליחה זה דבר גדול. סליחה באמת, לא כאילו. הסולח לכל אבונך. אדם שבאמת חי בתודעה, בהכרה הזאת, שנסלח לו. נסלח לו בדברים שבינו ובין המקום, בינו ובין הבריאות, בינו ובין משפחתו. הסולח לכל אבונך. זה הרגשה מופלאה. הוא מכיר בזה שהאלוקים באמת הוא סולח לנו. הרוצה, אנחנו מדברים בתפילה, רוצה בתשובה, הסולח לנו באמת, הוא מכיר בדבר הזה בעומק נשמתו. הסולח לכל אבנך, הרופא לכל תחלואיך. רופא, אפשר להבין את זה באופן מחלה, אבל רופא זה מלשון גם, אדם לפעמים נמצא בלחצים. רופא, כל הלחצים מוסר ירדו ממנו. הרופא לכל תחלואיך. הגואל משחת חייך, אתה לא יורד לגיהנום, אתה לא יורד לדברים נוראים, אדרבה, גואל משחת חייך. המעטרך היא חסד ורחמים, המסביע בטוב ודיח, תתחדש כנשר נורך. זה מה ש אותה שירה של דוד המלך מתפרצת מליבו של אותו אדם שזוכה לאור התשובה. והביטחון הולך ומתגבר, מדרגות מדרגות בביטחון, והביטחון הולך ומתגבר, והשמחה והצהלה וזיו הדנים הולך ומתרבה בנשמתו של אותו אדם שזוכה לזה, עד שהנשמה מתחילה להרגיש בהרגשה הזכה פנימית ועדינה איך כל הזדונות, כל הדברים הרעים, היותר רעים שהוא עשה בחיים, הכל מתהפך לטובה לכל מדרגותיהם, וקל וחומר השגגות לכל מיניהם מתהפכים לזכויות גמורות. תארו לעצמכם, רק שנמחיש את הרעיון, יש מישהו שיש לו חשבון בבנק כאן או משהו כזה, כן? תאר לעצמך, אני לא יודע מה יש לך בחשבון בבנק, אבל יש כאלה שיש להם מינוסים בחשבון בבנק, נכון? יש לכאן מישהו עם מינוס קטן או משהו כזה חוץ ממני, כן? קטן או גדול? ככה. תארו לעצמכם שהבנקאים מטלפן אליכם ואומר, תשמע, היה לך מינוס של כמה? 40 שקל? כמה יש לך בבנק? 40 אלף שקל, 100 אלף שקל. תראה, לא יודע מה המחשב, הוא השתגע, זה נהפך לפלוס. מה, איך היית מגיב?
לא,
לא, לא. לא, לא, לא. אתה יודע, יכול להיות שמישהו הכניס לך את ה... שיסה לך את כל האוברדרפט והוסיף לך עוד 50 אלף. יכול להיות דבר כזה? יכול להיות, יש לי דוד עשיר באמריקה. יכול להיות שהוא הכניס לצם את כל ה... הכל, איך הייתם מרגישים באותו רגע? ברצינות, מצב הרוח מתהפך מקצה לקצה. אני ממחיש את הרעיון שכל הזדונות נהפכים לזכויות. הזדונות זה החובות. כל המחשבות הלא טובות והרעות וכל הדברים האלה, הכל מתהפך לטובה. המינוס נהפך למה? נהפך לפלוס. וזאת היא הרגשה אמיתית בנפשו של האדם. לנו קשה, אנחנו לא במדרגה כזאת, אבל הרב מתאר לנו שיש מציאות כזאת. אם האדם באמת זוכה לתשובה, הכל מתהפך לטובה. הוא רואה איך שבאמת הדברים, אפילו הקשים ביותר, והיו חלק מתהליך של תיקון, של הטבה, שהרצון, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורצה להיטיב אותנו. והכל מתהפך לטובה. כן. מתהפכים לזכויות גמורות, ורכוש גדול ואושר רב מתגלה מתוך אוצרות חושך. ונפשי תגיל בהשם, תסיס בישועתו, כל עצמותי תאמרנה, השם מכמוך מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגדלו. כמו שאומרים על יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לצאת ברכוש. אבל כאן מדבר על רכוש, כשאדם עובר משברים, הוא לומד מזה, הוא מחכים מזה. אין חכם כבעל הניסיון. וכשהוא מגיע לתשובה באמת, הוא באמת אומר, למדתי מכל השגיאות. נעשיתי יותר חכם, יותר נבון, יותר פיקח. זה תשובה, זה אורות התשובה. שאומר, עכשיו אני מבין למה נכשלתי. שאני אהיה יותר חכם, שאני לא אקשה לאבא. זה דוגמה. אז זה מה שהרב מתאר, מה שקורה בנשמתו. אבל זאת לא המדרגה, יש מדרגה מעל זה. על המדרגה הבאה, אם ירצה השם, נלמד פעם הבאה.